אנחנו עומדים בפרשת וירא. וירא אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. לא נאמר אל מי. אנחנו מבינים שמדובר אל אברהם, מכיוון שהדברים נמשכים מהפרשה הקודמת. אברהם מל לבנו ואת כל אנשי ביתו, וריבונו שלם נראה אליו. אבל בכל אופן יש מקום להתבונן, למה לא נאמר וירא השם אל אברהם? אליו זה לשון נסתר, כלומר בא אולי לרמז שכאן אברהם הגיע למדרגה עליונה, נסתרת, לא כל כך גלויה, בלשון בגוף שלישי, וירא אליו, וירא אליו השם. ולא כתוב גם איך הקדוש ברוך הוא נראה אליו. יחזקאל, כשהוא רואה את השם, הוא מספר מה הוא רואה, איזה מראה גדול, מראה נבואה נפלא. שמיים נפתחו, הוא מתאר את כל המראה הגדול, כל מעשה המרכבה, כל מה שהוא רואה, ובתיאור מפורט. כך הוא רואה הופעה אלוקית. ישעיהו, גם כן, הוא רואה, וגם הוא מתאר. הוא רואה שם יושב על כיסא רם ונישא, לא תיאור כל כך מפורט כמו שמתאר יחזקאל, שהוא מתאר את המראה בפירוט מאוד מאוד רחב, אבל גם מפרט ישעיהו מה הוא רואה. ואברהם לא כתוב מה הוא ראה. וירא אליו השם, כשאדם רואה מראה נבואה, הופיע אליו משהו חזותי, משהו שבאופן בצד מראה הרוחני, לא משנה, אבל כל פנים הוא רואה ולא בתיאור. חז"ל אומרים, יחזקאל, למה הוא דומה? לבן כפר שרואה את המלך. פעם ראשונה בחיים שלו הוא רואה את המלך, לעתים מאוד נדירות הוא רואה את המלך, הוא מלא התרגשות והתפעלות, הוא מסתער, הוא מספר את כל מה שהוא רואה, בפירוט רחב מאוד, מפורט מאוד, מרשים מאוד, כי זה עשה עליו רושם שאי אפשר שלא לבטא את התחושה הגדולה של ההופעה הנפלאה הזאת. ישעיהו הוא בן עיר, הוא רואה לא כל כך לעתים קרובות את המלך, אבל גם לא לעתים נדירות כל כך, ועל כן הוא מתאר את מתאר גם כן את מה שהוא רואה. הוא רואה את השם יושב על כיסא רם ונישא וכו', אבל לא מפרט כל כך כמו יחזקאל. כבר זה לא כל כך אצלו משהו בלתי רגיל. ואברהם, יש גם מישהו שהוא בן הטרקלין, עובד בבית המלך, הוא רואה את המלך כל פעם, כל הזמן. בשבילו זה לא משהו מיוחד, משהו שצריך לתאר אותו, לפרט אותו. כך הוא אברהם. מדרגה של מפגש תדירי כביכול עם ריבונו של עולם. וירא אליו השם. לא מפרט את זה. פשוט. אמנם הגובה הוא אדיר ונפלא, אבל לא משהו חריג, לא רגיל, בלתי רגיל, אלא משהו רגיל, שהוא רגיל אברהם למראה הזה. ומהמשך הפסוקים, לא אין פירוט כמו שאמרתי, וירא אליו השם ממה הוא ראה, אבל ההמשך מיד, וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ביער וראה יערות סקרתם, מפתח האוהל והשתחו ארצה. הפסוק קורא להם אנשים. כשהם באים לפני לילות, באים שני מלאכים, לא אנשים. לעומתו של אברהם, ממשהו רגיל. הוא רגיל במלאכים. הם נקראים אנשים. אבל הם מלאכים. הם מלאכי אלוקים. שלושה מלאכים כמו בית דין, כמו בית דין של מעלה, מופיעים לפני אברהם אבינו. ואברהם רואה באנשים הללו, באנשים המלאכיים הללו, במלאכים הללו, הוא רואה הופעה עליונה אלוקית. הם שליחי השם, מלאכי השם, והם באים לבשר בשורות בשם השם. האחד בא לבשר בשורה שלאברהם יהיה בן, לאברהם ושרה יהיה בן. אחד הוא מלאך של חסד, שליח טוב, שליח שבא לספר בשורה טובה. השני, הוא הולך להפוך את סדום. זה מלאך של דין. מלאך מיוחד, שהתפקיד שלו לעשות את הדין למי שראוי לכך. והמלאך השלישי, הוא בא לרפא את אברהם, להציל את לוט, זה משהו ביניים כזה. עומד, יש מצד אחד דין, מצד אחד חסד, באמצע רחמים, מידת הרחמים. כלומר, מופיעים כאן בעצם מלאכים, שלוחים לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, שלוחים לגלות את ההופעה האלוקית בשלושה אופנים, בדרך החסד, בדרך הדין, ובדרך הרחמים, שריבונו של עולם אכן מידותיו גם חסד, גם דין, גם רחמים, שלוש המידות, מידות מיוחדות, שהן גם מצוינות אצל האבות, אברהם מידתו חסד, יצחק מידתו דין, ויעקב מידתו מידת הרחמים, מידת האמת. זאת אומרת, אברהם רואה אנשים ורואה את התוכן הרוחני הפנימי שלהם שהם מלאכיים, ויודע להסתכל לפני ולפנים מה העומק הרוחני שהם, מה המסר, מה התוכן הרוחני שהם נושאים. וירוץ לקראתם וישתחו אפם ארצה. יש לזה פשט ויש לזה עומק. בכל דבר אדם צריך להתרגל. אדם יצטרך להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, וללמוד מאברהם להסתכל עמוק, כי באמת כל מאורע שאדם פוגש בדרכו, הוא יכול לראות בזה איזה הופעה שבא ללמד אותו, זה משהו איננו מקרי. זה כל מפגש אדם פוגש בן אדם, מקרה שקורה לו, הכל מכוון, הכל צריך להתבונן בו, מה המסר האלוקי שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי מהמפגש הזה, מהמאורע הזה, מהפגישה עם האדם הזה. אחרי אירוח היפה של אברהם אבינו, שמכאן אנחנו לומדים כמה וכמה מידות טובות של אברהם אבינו, איך הוא עושה את הכנסת האורחים הזאת, באיזה זריזות ובאיזה עידור. וימהר אברהם האוהל אל שרה, במהירות. ויאמר מהרי שלושה ימסוג כלי המחסונת, מהר, מהר, יש אורחים. ותאבל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. הכל במהירות, בזריזות גדולה מאוד. והוא לוקח את המחלים הטובים ביותר, C'est autant Beidour ou Bizrizout, Achnasat Ochim, Meuderet. Et Abraham, Cholé, Shlosha Yamim Achrei Milato, Kelbono Sholam Bale Vakeret Acholé, et Abraham, לא פוסק מהרגליו, מהמצוות שהוא רגיל להם, מהכנסת האורחים, הוא יושב פתח האוהל כחום היום, הוא מחכה לאורחים. היום חם, הוא חולה, והוא מצפה לאורחים. גם חולה, באים אורחים, קבל אותם, גם כן לפי הכוחות שלו, ולאברהם, הוא לא עם ברים אורחים הוא מקבל אותם, הוא עומד בפתח האוהל, אולי מישהו יעבור, הוא יוכל להזמין אותו. על כן עברתם על עבדיכם, בואו, בואו תיכנסו, הכנסת אורחים מהודרת. זה אברהם. ואחר כך, הקדוש ברוך הוא מספר לאברהם, ש... הולך להפוך את סדום. השם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ, וכו'. והיום אומר השם, זעקת סדום ואמורה, כי רבה וחטאתם כבדה מאוד, הרדנה והרעה כצעקתה באה אליי עשו קלה, ואם לא, אדע. וכו'. ויגש אברהם ויאמר, אף תפתה צדיק עם רשע. אברהם מלמד זכות על אנשי סדום. החוטים, הרשעים, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. אף תספה ולא תיסע למקום. אולי יש 45. ויאמר אברהם, מנינה הועלתי לדבר אל השם. ואנוכי אפר ואפר. יודע אברהם מי הוא שהוא ידבר אל ריבונו של עולם, אבל בכל זאת הוא לא יכול להימנע, הוא לא יכול להתאפק מללמד זכות, מלנסות להציל את אנשי סדום מהעונש. אולי יש שם כמה צדיקים בכל זאת. ואנוכי אפר ואפר. חכמים לומדים מכאן שאברהם היה ענב גדול מאוד. אמר על עצמו הביטוי הזה, אנוכי אפר ואפר. ויש בדברי חכמים, יש מקום להתבונן בדברי חכמים אלו. הגמרא בחולין בדף פ"ט, מהר"ן מביא את זה בנתיב הענבה, פרק ב'. אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה, עשה אוזנך כאפרכסת. תקשיב. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. וגומר. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, ממעטים אתם עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר לפניי ואנוכי אפר ואפר. למשה ואהרון אמרו ואנחנו מה? לדוד אמר ואנוכי תולעת ולא איש. ממש גדולה. אברהם נתתי לו גדולה. הצלחה מאוד מאוד. והוא אומר אנוכי אפר ואפר. לאהרון, משה ואהרון אמרו ואנחנו מה? כי תליאל מה אנחנו? לדוד אמר תולעת אנוכי ולא איש. אבל אומות העולם אינם כך. נתתי גדולה לנמרוד, אמר רבה נבנה לנו עיר וראשו מגיע השמיים. לפרו אמר מי השם אשר אשמע בקולו. לסנחרים נתתי גדולה, אמר מי בכל אלוהי ארצות וכו'. לסנה נבוכדנצר אמר אלה על במי אב. לחירם מלך צור אמר מושיב אלוהים ישבתי בלב ימים. כולם מלכי הגויים, שהקדוש ברוך הוא נתן להם גדולה, כולם נשאו בעלי גאווה, מי כמונים וכדומה. יש הבדל בין גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לגדולי ישראל, לישראל בכללותם, ובין גדולה שנותן לגויים. מהו ההבדל? כשישראל מקבלים גדולה, הם יודעים שזה גדולה אלוקית, הם מקבלים גדולה אלוקית. גדולה אלוקית, לא גדולה גשמית. גדולה אלוקית, כל גדולה שמקבלים ישראל, מקבל אברהם אבינו, הוא יודע שהשם נתן לו את הגדולה הזאת. זה לא עושה אותו בעל גאווה. הוא נעשה ענב. הוא קיבל מריבונו של עולם. זה לא שלו. זה מתנה אלוקית. ריבונו של עולם גידל אותו. אז בעצם כל הגדולה שלו היא לא שלו. במה הוא התגאה? מלכי הגויים חושבים שהגדולה הזאת נעשתה מעצמה. הם גדלו מכוחם עצמם. נתגאים כמובן בגדולה כביכול שלהם. אין סתירה בין גדולה לבין ענווה. לא רק שאין סתירה, אלא יש קשר בין גדולה לבין ענווה. כשהגדולה היא גדולה אמיתית, כשאדם מכיר מאין היא הגדולה, היא ממלאה אותו באמת ענווה. ומה שאדם יותר גדול, הוא נעשה יותר ענף. וזה מה שאנחנו מוצאים כאן בדברי חכמים. שאו אוזנך כעפר כסף. אברהם אבינו, שיא של גדלות. אדם גדול בענקים. הוא יסודו של האומה. הביטו אל אברהם אביכם. צור. שכל האומה עומדת עליו. והוא אומר על עצמו, אנוכי ואפר ואפר. הוא מלא בענווה. מי אני, מה אני שדבר? משה ואהרון, גדולי ישראל, מנהיגי ישראל, אומרים אנחנו מה? דוד המלך. כולם אנשים ענקים. גדולי האומה הישראלית לכל הדורות. והם ענבים. ולמשה רבינו התורה מעידה עליו אנוכי שאין ענב כמוהו. שהוא ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. צריך להבין את הדברים הללו באמת. איך הדברים מסתדרים. אנחנו צריכים להבין שהענווה האמיתית היא לא שאדם מקטין את עצמו ואומר על עצמו או חושב על עצמו שהוא קטן מכולם, פחות מכולם, כולם עולים עליו, כולם יותר מוצלחים ובו אין שום מעלה ורק הוא לא מלא חסרונות. זה לא ענווה. אולי זה רגשי נחיתות. אם אדם יודע את ערכו, הוא לא בעל גאווה. הענווה אמיתית היא שאדם מבטל את עצמו לחלוטין, יוצא בכלל, לא שומר שהוא קטן, מאוד קטן, כל עוד שהוא בעל גודל מסוים, הוא עוד לא ענב. כשהוא ביטל את עצמו מכל וכל, ואיננו בכלל שייך לגדלים. בטל. הוא נעשה גם בלתי מוגבל. כי הוא יצא מהגבולות. ענווה היא מידת הפשיטות. היא מופשטת מכל הגדרה גשמית, מכל מציאות גשמית. הוא יוצא מן הגבולות, הענב. הוא כלום. הוא מלא כולו באור השם. כל מה שיש בו, אין בו. מעצמו שום דבר. יש בו רק גדולה אלוקית. תוכן אלוקי, חסד אלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כמה שהקדוש ברוך הוא נתן לו יותר, הוא יותר בטל. אבל כשמגיע אדם למידת הביטול הגמורה, כבר אין אף כבינה בין גודל לקוטן. ואצל הענב אין השוואה. הוא לא משווה, אני יותר גדול, אחר יותר גדול, הוא גדול ממני, אני קטן ממנו. כשאדם מתפשט מהמציאות המוגבלת, מופשט מכל המציאות הזאת, אין גודל וקוטן. הגבולות הם שייכים למסגרת הגשמית, למסגרת המצומצמת, למציאות הגשמית. אבל כשיוצאים מהמציאות הגשמית, אין גדלים, אין גדול ואין קטן. ועל כן, זאת הענווה, הענווה הגמורה. לכן, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שמי שרוצה לעסוק בתורה, מוכרח לקנות את מידת הענווה, כי התורה היא מופשטת, התורה היא בלתי גבולית, ואדם שרוצה לעסוק בתורה, הוא צריך להתאים את עצמו למעלתה של התורה. להתאים את עצמו למעלתה של התורה, הוא צריך לצאת מהמציאות המגושמת, מההשוואות, מהצמצום, ולהתרומם, להתפשט ממידת מהגבולות, הוא נעשה שייך ודומה ויכול ללמוד את התורה שהיא בלתי גבולית. על כן באים חכמים ואומרים אצל ריבונו של עולם, שבכל מקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא נפתנותו. כלומר, הגדולה והנבה הם באים ביחד. דבר זה כתוב בתורה, ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. כתוב בתורה כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים, ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ומה כתוב מיד אחרי זה? כתיב בתרי, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. כלומר, הוא גבוה מאוד מאוד, אלוקי האלוקים, אדוני האדונים, ויורד מטה מטה אל האנשים היותר במצוקה, שנמצאים בתחתית המדרגה, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. שנוי בנביאים. דכתיב כי כה אמר רם ונישא, שוכנה וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון, ודקה ושפל רוח. כלומר, הקדוש ברוך הוא שוכן מעלה למעלה למעלה, וגם ודקה ושפל רוח. ולחיות לב נתקעים. זה כתוב בנביאים. ומשולש בכתובים. דכתיב שירו לאלוקים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות בישמו, ויזו לפניו, וכתיב בתרי, אבי יתומים, ודיין אלמנות, אלוקים במון קודשו. צריך להבין את הדבר הזה, תלמי בתורה, בנביאים, ומשולש בכתובים. לומר לנו, הגדלות והענווה הם ממש עניין אחד בעצמו. הגדלות האמיתית, הבלתי גבולית, היא בעצם מעל כל הגבולות. הגודל האלוקי הבלתי מוגבל, וממילא אין מדרגות, לא נמצא למעלה, הוא נמצא למטה, הוא נמצא בכל המקומות. הבלתי מוגבל הוא מתפשט אל הכל. והריבונו של עולם שהוא הגדול ביותר, מרום וקדוש שמו וכו', ונמצא למטה למטה עם כל המדרגות היותר תחתונות, עניים, יתומים, אלמנות, כי זה דבר אחד, כי הענווה, ויתר על כן, אולי בעצם מה שמתכוונים חז"ל לומר לנו, שהגדלות האלוקית, לא נגביל אותה ונגיד מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד עליון, פירושו של דבר שאנחנו מדברים על גודל מסוים, על גדלות עצומה, אבל מוגדרת. לא כן הדבר. במקום גדלותו, שם אתה מוצא נפתנותו, הוא גדול בגודל כזה שהוא יוצא מהגבולות. וזוהי הענבה. יוצא מהגבולות, פירושו של דבר שאין גודל ואין קוטל. הוא יצא מכל הגבולות, מתפשט על כל המציאות. זוהי מידת הענבה. מה שעשתה הענבה, עקב לסולייתה, עשתה החוכמה עטרה לראשה. ראשית חוכמה יראת השם. על ידי החוכמה אדם יכול להגיע ליראה. לא מוכרח שיגיע על ידי החוכמה ליראה. יש אנשים שיש בהם חוכמה ולא הגיעו ליראה, כי היראה היא השיא של החוכמה. ראשית חוכמה יראת השם, אבל זה תנאי ליראה, כי לא עם ארץ חסיד ולא בור ירחת, אי אפשר להגיע למידת היראה ללא החוכמה, ללא כישרון של ההבנה של הגדולה האלוקית. אבל ורק אחרי שיש את החוכמה ובשיאה, אז אדם יכול להגיע מזה ליראה. היא ראש לחוכמה. ראשית חוכמה יראת השם. והיראה היא העקב לסולייתה של הענבה. הענבה היא יותר גבוהה מהירה. למה זה נאמר בלשון הזאת? למה לא נאמר שראש ענבה, ראש עירה ענבה, ראשית, כמו ראשית חוכמה עירת השם, ראשית עירה ענבה? כי הסדר הוא סדר הפוך. החוכמה היא מביאה לידי העירה. בלי חוכמה אי אפשר להגיע לעירה. והענבה היא גוררת את העירה אחריה. כמי שענב, הוא ממילא יכול להיות ירא, הוא מוכרח אפילו להיות ירא. הוא מבטל את עצמו לחלוטין, אז ממילא הוא רואה את הגדולה האלוקית. כשהוא בעל גאווה, הוא עסוק בעצמו. הוא רואה את עצמו, הוא מחפש את עניינו בעצמו. והענב, הוא בטל כלפי הגדולה האלוקית, וממילא הוא ירא. זה משמעות הפסוק. עקב ענבה יראת השם, היראה היא נמשכת אחרי הענבה. הענבה היא מדרגה עליונה מיוחדת במינה. היא השתוות כביכול לריבונו של עולם. היראה היא רק כלפי ריבונו של עולם. זה לא, מידת היראה איננה אצל ריבונו של עולם. אנחנו יראים ממנו. אבל מידת ענבה היא מידה אלוקית. וכשאדם הוא קונה את המידה הזאת, כביכול יש כאן איזה הידמות לריבונו של עולם. ואברהם אבינו הוא כזה. אברהם אבינו הוא ענף. ואנוכי עפר ואפר. נם אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שגדול מה שנאמר במשה יותר ממה שנאמר באברהם אבינו. ואברהם אבינו נאמר, ואנוכי עפר ואפר. זה משהו, עפר ואפר. ומשה רבינו ואהרון, הם אומרים, ואנחנו מה? אנחנו כלום. אפילו לא עפר ואפר. הענקיות של משה ואהרון, על ידם ניתן את התורה לישראל, היא מוכרחה להיות מקושרת עם המדרגה של הענבה היותר עליונה. ודוד המלך, שהוא מנהיג ישראל, שהוא כל המלכות נמשכת ממנו, והמשיח הוא מבן דוד, והוא ענב, והוא אומר על עצמו, תולעת אנוכי ולא איש. הרב צבי יהודה היה מדייק, שגדול מה שנאמר, לא יודע אם זה דברי הגמרא, לא נאמר גדול מה שנאמר בדוד יותר ממה שנאמר במשה רבינו ואהרון, אבל הוא אמר שיש כזה בחינה מסוימת שהוא אומר, תולעת אמנם זכורה זה מציאות, אנחנו מה זה שום דבר. פר ואפר, תולעת, לא מציאות כל כך חשובה, כן? מציאות מבוטלת, אבל מציאות. אבל הביטוי הנוסף שהוא אמר, ולא איש, ולא איש, לא רק תולעת אנוכי, אומר, לא איש, כלומר, יש כאן איזו שלילה של מציאות, שזה לא נאמר אצל אחרים, שאמרו שהם לא, שהם שוללו משהו, אצל אברהם או אצל דוד. הענווה מחוברת עם הגדולה. ומישהו ענב, במדרגה הזאת של הפשיטות, שאיננו משווה את עצמו בכלל, איננו מתעסק במציאות העצמית שלו, איננה, כי איננה קיימת, איננו בוחן אותה, איננו מחפש איך לתפוס מקום, איך לעשות רושם, שיכירו את הערכו ואת מעלתו, כי אין לו ערך ומעלה עצמית. מידת הענווה, כמו שאמרתי, זה לא צמצום הגדולה והתקטנות ותחושה כזאת של שפלות, אלא הכרה שהכל נטע השם. זה נותן לאדם המון כוחות, שכל מה שהוא עושה זה לא מכוחו, הוא בא מכוח ריבונו של עולם, נותן לו המון ביטחון. הענווה האמיתית היא מחוברת עם ביטחון, היא מחוברת עם עוצמות, עם כוחות, עם תחושה של כוחות גדולים, כי אדם לא בא בשם עצמו, הוא בא בשם האידיאל האלוקי, השליחות האלוקית, התפקידים המוטלים, הוא עוסק בייעוד שלו, במגמה שלו, בתפקיד שלשמו הוא בא לעולם, הוא שליח, הוא עבד. והוא כשלעצמו מה הוא? אבל הוא שליח של ריבונו של עולם. ולכן יש לו את מלוא הכוח ומלוא הגבורה, והוא יכול, והענב יכול להיות מנהיג גדול, ורק הענב יכול להיות מנהיג גדול, כמו שאמרנו, מכיוון שיש בו את גדולת הביטחון מריבונו של עולם. ואומר, ענווה זה לא אדם עוזב את ההתעסקות ב תפיסת המקום שלו במציאות, איך הוא נראה, אם הוא חשוב, הוא לא חשוב, אם הוא מצליח, אם הוא מיוחד או לא מיוחד, בכל התחומים, בתחום החיצוני והפנימי, אם הוא יפה, אם הוא חזק, אם הוא עשיר, אם הוא חכם, אם הוא בעל מעלות, הוא לא עוסק בעצמו. התחום הזה לא מעניין אותו. ועל כן אם מישהו משפיל אותו, זה לא נוגע אליו. הנלווים ואינם מולווים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. זה לא מעסיק אותו. אמרו עליו שהוא איננו חכם. הוא לא מתעסק בנושא הזה. הוא לא מתעסק אם הוא בעצמו. הוא מתעסק בייעוד שלו, בשליחות שלו, בתפקיד שלו. וכמובן הוא נעשה מאושר, מכיוון שלא, הוא לא פגיע. הוא לא, זה לא, לא, הוא לא מעניין אותו מה אומרים עליו. הוא גם לא מתפעל מהטובות שאומרים עליו, מהשבחים שאומרים עליו. הוא יודע שזה לא שלו. כמו שמישהו יש לו מפתח לאוצרות שיש בבנק, מפתחות, אז מחזיק המון המון כסף ביד, אבל זה לא שלו, מתגאה, בידי הרבה כספים. לא מתגאה בזה, אין לי מה להתגאות, זה לא שלי. זה הכל, אני עוסק בזה בתפקידי, לא של עצמי. מידתו של אברהם. אמרו חכמים, הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם ועזרו. וכשמת אומרים לו, יחסיד, הענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם ועזרו. שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם לפני אלוקים. כלומר, אברהם חוזר לאותו מקום להתפלל קובע מקום לתפילתו. והקביעות המקום לתפילה היא בעצם מבטא שהוא חסיד די ענב. כשמת אומרים למי שקבע מקום לתפילתו, אומרים לו איך חסיד די ענב מתלמידיו של אברהם אבינו. רבינו יונה שואל, אם אחד קבע מקום לתפילתו, אז זה סימן לחסידות, לענבה? הוא מבאר שאם אדם גם קבע מקום לתפילתו, ראשית כל הוא אומר שבבית הכנסת כל המקומות הם קדושים, ככה שזה לא כל כך נפקא מינה איפה אדם מתפלל, ככה רבינו יונה אומר. אבל בבית, אם הוא קובע מקום לתפילתו, כשאם הוא מתפלל בבית, קובע לו מקום לתפילתו, זאת אומרת שהוא מחשיב את התפילה מאוד מאוד. הוא מתכוון, הוא חושב על התפילה, עד כדי כך שאפילו הפרט הקטן השולי הזה, הוא גם כן מטפל בו, כדי שהתפילה תהיה לגמרי מושלמת, אפילו קובע מקום לתפילתו. אז זה סימן על גדולתה של התפילה, על גודל הכוונה. זה אלוקי אברהם בעזרו, מי שבאמת מתפלל בלב שלם עם כל, עם, 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 עם כל הכוונות, אלוקי אברהם בעזרו. יש כאלה שהמקום אצלהם זה עיקר. כוונות, לפעמים כן, לפעמים לא. אבל מקום קבוע, מזה לא יסוסו. ואם מישהו תפס להם את המקום, התפילה שלהם כבר לא מרוכזת, הם צריכים או לדחוף אותו מהמקום, או, ואם הם לא עושים לו את זה, אז זה בכל אופן, זה מפריע להם לתפילה. ואני אומר שאם מישהו תפס לאחד את המקום, והוא הלך להתפלל למקום אחר, והוא ויתר ככה בלב שלם, תפילתו מתקבלת פי שניים אם הוא היה יושב במקום שלו. כי המקום זה אמצעי לשלמות התפילה, זה לא מטרה. וצריך לדעת את הדבר הזה. צריך לדעת שנדיבות ויהיה קפדנות, היא מסייעת לתפילה עוד יותר מאשר פרט הזה של עניינו של המקום. אבל שהמהר"ל מבאר שהקובע מקום לתפילתו, הקביעות, גודל העניינה של הקביעות של התפילה, זה ביטוי לעוצמה של התפילה. זה היה אברהם, אברהם היה צור, היה עמוד שכל האומה נשענת עליו, הבסיס של האומה, קביעות כזאת, גודל הקביעות. הקביעות זה משהו, נצחיות כזאת. הרב פרנק אומר את זה באופן פרקטי יותר, הרב צביאל פסח פרנק, הוא מבאר את זה בביורו, על הטור יש הר צבי, והוא אומר שאנשים שלא ענבים, יש להם רגישויות, שבבית הכנסת לפעמים לא נתנו להם את העלייה שהם ביקשו, לא נתנו לגשת לפני התיבה מתי שהם רצו, הם כועסים, הולכים לבית הכנסת אחר. וזזים מקום מקום, פה פגעו, פה השכן, יושבי שם על יד המקום שלהם, הם לא מסמפתים אותם, מולכים מקום למקום, קשה להם לשמור על הקביעות. מישהו יש לו, מי שנמצא במקום קבוע, זאת אומרת שהוא לא רגיש ולא מחפש את הכבוד ואת העמדה הפרטית שלו, וכל הזמן עוסק אם מתייחסים אליו יפה, לא מתייחסים אליו יפה, בסדר אליו, לא בסדר אליו. אז יש שהוא יכול לשבת במקום קבוע תמיד. זה הניסיון של רבנים, של הפרנק. ועל כל פנים, אי חסיד אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה פה גם מידת החסידות, גם מידת הענבה. ואנחנו בוננו היום במדרגה הזאת של מידת הענבה. ואני רוצה לעמוד עוד עם נקודה אחת בפרשה. נקודה בתוך העקידה. עניין. הניסיון הגדול שאברהם אבינו עומד בניסיון העקידה. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, לך לך אל ארץ המוריה, אחד אומר, ועלה הוא שם לעולה. על אחד הערים אשר אומר אליך. דרש מאברהם, דרשת מאברהם, מסירות נפש מוחלטת, עליונה. אין כמותה. אחרי כל השנים שאברהם מצפה לבן, ובית זקנתו זוכה לבן, וכבר מגדל אותו, ויצחק כבר בן 37 שנים. והנה פתאום, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. וכל התקוות וכל השאיפות של, של, של אברהם אבינו, הן נמשכות דרך יצחק. והנה בא הצו האלוקי, ועלה הוא שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. ואברהם מוכן למלות את הצו הזה, ועושה את, את הרצונו של מקום בכל לבבו בשלימות. מה ישכם אברהם בבוקר? הוא מסתרז לצו השם לקיים את, את רצונו של רבונו שלם. הוא אוהב מאוד את בנו. אבל כאן נדרשת ממנו שאת האהבה הזאת הוא ימסור לריבונו של עולם. שימסור את כל כוחות הנפש שלו, את כל, את כל האהבה שלו, את כל הציפיות שלו, את כל התקוות שלו, את הכל ימסור לרצונו האלוקי, לריבונו של עולם. והוא מגיע אחרי שלושה ימים התכוננות, עם המון הפרעות בדרך, כמו שחזל מפרשים את זה, ואפשר לפרש את זה בפירוש פנימי, שצריך להתגבר על המון, המון מעצורים, המון קשיים, כדי לעשות את העבודה הזאת בלב שלם. והוא מגיע אל המקום, עורך את העצים על המזבח, עוקד את יצחק בנו, שולח את ידו למאכלת לשחוט את בנו, ועומד עכשיו בכל לבבו לעשות את רצון ריבונו של עולם, להראות, לא כלפי חוץ, להתבטל, לעשות רצונו של ריבונו של עולם, לגלות את, את עבודת השם היותר עליונה שאפשר לעשות. והנה מלאך השם מן השמיים אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, הוא כבר מחזיק במאכלת לשחוט את בנו. אחרי שהוא כבר החליט את ההחלטה הזאת, זה כבר קשה להפסיק את זה. חז"ל מפרשים שהוא אומר, אולי בכל זאת משהו אני אעשה. מה הפירוש שבדברי חכמים? מה זאת אומרת משהו? הקדוש ברוך הוא אומר לך, לא לעשות, תפסיק, תשמח, תהיה מבסוט. מה אתה מתעכב? ועוד כאן יש עזרה. אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. מה צריכים להגיד? רק מספיק חצי רמז, ודי, ואברהם לא יעשה שום דבר. מה צריך? כפילות. אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. מבין עם חז"ל שבכל זאת אברהם רצה כן להראות שהוא דבק בעשיית רצונו של עולם, של ריבונו של עולם. ופתאום לא נותנים לו לממש את גילוי הרצון הגדול הזה, ונעצר. אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. צריך אברהם כאן להתאפק עוד פעם. זה עוד פעם איזה מדרגה של עכשיו ריבונו שלם אומר לו, לא, לא לשלוח ידו אל הנער ולא לעשות לו מאומה. והוא צריך לקבל את הצו האלוקי החדש הזה, אחרי שהוא כבר קיים כל כך מוכן למסירות נפש, עמד אדם על יד המדורה, רוצה לקפוץ, פתאום צו אלוקי להפסיק. אז איך אני אמסור את הנפש? איך אני יראה את הקידוש השם הגדול והנורא הזה שאני חפץ לעשות אותו? עכשיו הקידוש השם זה לא לשלוח את היד אלא ולא לעשות מאומה ולקדש את השם בחיים. מה שרציתי ממך זה לתת, לראות, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. כלומר, גם האיפוק הזה הוא היה לשם שמיים. לא רק הרצון להקריב, אלא גם האיפוק היה לשם שמיים. ההבנה שכאן יש הדרכה אלוקית, שבעצם מגלה למפרע שאין רצונו של ריבונו של עולם בסוג כזה של קורבנות. רצונו של רבנו של עולם של קידוש השם בחיים, אבל של קידוש השם בחיים כזה עד מסירות נפש, להתאמץ עם כל מלוא הכוחות עד מסירות נפש, כזה כמו לקחת את המאכלת. כך צריך להיות קידוש השם בחיים, וצריך להדגים את הדבר הזה עד להגיע עד השיא הזה של הנכונות, וזה הדגם. כך עכשיו צריך לקדש את שם שמיים, מלוא הכוחות, מלוא הרצון, להתגבר על כל המצורים שיכולים להיות בעולם, ולקדש את השם בחיים. זה בעצם ההוראה של אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. לקדש את השם בחיים. אבל איך? בשיא המסירות. במקסימום של הדבקות. מאברהם אנחנו לומדים, והוא הדמות שמשמשת לפנינו כיצד, לאיזה מדרגה צריך לשוף. אדם צריך לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. הדרך ארוכה להגיע לכך. אברהם הולך מניסיון לניסיון עד שהוא כך, אבל זה השאיפה שאליה אנחנו צריכים לראות. לך לך אל ארץ המוריה. האמירה הזאת, לך לך אל ארץ המוריה, היא אמירה לאברהם, ואמירה לכל הדורות כולם. ללכת בכיוון הזה של מסירות נפש בחיים. אנחנו נמצאים במצב של אחרית כראשית. כמו שאברהם אבינו סולל דרך נגד הזרם, עולה לארץ ישראל, מתגבר על כל המצורים, והמצורים הם רבים, וההפרעות הן גדולות והן קשות, ואברהם איננו נרתע, ממשיך בדרך. כך דורנו, דור התחייה, דור חזרה לארץ ישראל, הולך באמת כמעשה אבותינו, כמעשה אברהם, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. באים לארץ ישראל, מתמודדים עם מעצורים גדולים וקשים, רוחניים וגשמיים, וכל הזמן מתגברים. המעצורים, ככל מה שהכוחות גדלים, המעצורים עוד יותר גדולים. הניסיונות עוד יותר גדולים. בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם, הוא נתנסה בעשרה כללים של ניסיונות, הרבה ניסיונות נשרה, במאות ואלפים ניסיונות, עשרה סוגים של ניסיונות נשא אברהם. ואותו דבר הדור שלנו, עובר ניסיונות רבים מאוד, רבים וקשים, כשמנצח ניסיון אחד שהוא גדול, עומד בפני ניסיון עוד יותר גדול, ועל מנת לנצח אותו. וכך אנחנו הולכים משלב לשלב בדרכי הגאולה, וככל מה שמתקדמים, צריכים להתגבר על אתגרים יותר גדולים, ואנחנו לא נבלים מזה. לפנינו עומדת דמותו של אברהם, ולאור הדמות הזאת אנחנו מתקדמים ובטוחים בביטחון שריבונו שלם מוביל אותנו אל גולתנו ואל בדות נפשנו. שום מעצור לא מפחיד אותנו, כל קושי הוא מלמד אותנו שריבונו שלם נותן לנו כנראה כוחות להתגמר עליו, ואנחנו בביטחון מלא, בטוחים שבעזרת השם נעלה ונצליח ונגיע לגאולה שלמה במהרה בקרוב.